שלום וברוכים השבים להסקט שלנו, נפגשים בעשרת, והפעם יש לנו הסקט קצת שונה ומיוחד, בו אנחנו נארח אישה מאוד מיוחדת על הקשר שלה לארץ, אבל לא נקדים את המאוחר, ונתחיל עם יהודאנו ומכובדנו הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר.
אז אנחנו בפרשת חוקת, פרשה שבה מסופר על חטאם של משה ואהרון, המכונה חטא מי מריבה, וזה מאוד מפתיע כשקוראים את הפרשה, לא כל כך מובן, מה החטא הגדול של משה ואהרון שבגללו הם לא נכנסים לארץ? בסך הכל מדובר על מקרה שהעם מבקשים מים, והקדוש ברוך אומר למשה לדבר אל הסלע ולהוציא להם מים, ומשה רבינו גם פנה לעם אולי קצת בכעס, שימון האמורים, וגם הקע בסלע כדי להוציא את המים. והקדוש ברוך אומר למשה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. חטא שנראה כל כך קטן, ועונש כל כך חמור לא להיכנס לארץ ישראל. מה קורה כאן?
כל שנה מחדש שאני קורא את הפרשה הזאת, אני מרגיש, וואו, מה קרה פה? איך זה יכול להיות? משה בנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה שליח שלי לקחת את עם ישראל ממצרים, ולהביא אותם לארץ ישראל. זה תפקידך. ואנחנו עכשיו הגענו לסוף התורה כאילו, והוא אומר לו, לא, סליחה, משה, חטאת, זה לא בדיוק מה שתוכל לעשות. אנחנו מרגישים אכזבה כזאת. מה קרה? משה, משה, אהרון, אתם המנהיגים שלנו, איך זה יכול להיות? איך ניכנס בלי המנהיגים שלנו? זה אכזבה נוראה. אבל בסוף אני קורא את זה כאילו יש מעבר פה של מנהיגות. מעבר שצריך להיות. מעבר שאנחנו רואים את זה בכל דור ודור אולי. אולי זה התירוץ, אולי באמת יש עמקות בכל החטא הזה, ואנחנו יכולים ללמוד המון דברים מהעמקות של כל המי מריבה הזאת. גם מצד משה, גם מצד העם, וגם מצד הסלע. כל אחד יש לו את החלק שלו בזה. אבל סוף סוף אנחנו עומדים להיכנס לארץ ישראל בלי משה ואהרון. מה זה אומר לנו? תסביר לי, יקיר, מה זה אומר לך?
אז הזכרת בדברים שהעם ישראל אומר, איך נוכל להיכנס לארץ בלי משה ואהרון? והקדוש ברוך הוא בעצם אומר, איך תוכלו להיכנס לארץ עם משה ואהרון? יש כאן איזשהו מעבר אולי של ההנהגה. הנושא הזה של מעבר הסמכות מהנהגת משה להנהגת יהושע, היא קשורה אולי גם לשוני בין הדיברות בשמות לבין הדיברות בדברים, שאחד מהדברים הם המעבר מזכור לבין שמור, אבל מי שיסתכל יראה שיש הדגשה יותר יתרה של ארץ ישראל, בין אם זה המילה שדה שנוספת, ובין אם זה שורך וחמורך, שאיתה אתה משתמש בשביל לעבוד את האדמה, אבל מה שרציתי להדגיש זה הזכור מול השמור. כשאתה זוכר את יום השבת, אז בעצם השבת היא לא שלך, אתה רק צריך לזכור אותה. אבל כשאתה צריך לשמור אותה, אז זה האחריות שלך. אתה זה שמשמר את המסורת, אתה זה שצריך לדאוג שהשבת הזאת תשמר. האחריות עוברת אלינו.
כן, זה גם אולי קשור לזה שבתוך אהרון הברית היו הלוחות השניים, וגם הלוחות, שברי הלוחות הראשונים. ולכן אם משה רבנו מסמל יותר את הלוחות הראשונים והלוחות השניים שעומדים לצידם, צריכים את שניהם. זאת אומרת, לא איבדנו אף פעם את המנהיגות של משה רבנו, כי התורה נמצאת תורת משה. אבל הוא מעביר את זה ליהושע, ויש עכשיו דור חדש, תורת חדשה גם, תורת של ארץ ישראל, שיהושע צריך להנהיג את העם, והוא גם נביא. וגם יביא את דבר השם לעם, אבל באופן אחר, עם אחריות אולי קצת שונה. זאת אומרת, כל מעבר מדור לדור, כמו שנתיבות שלו מדבר על זה הרבה, שיש לכל דור ודור את המיוחדות שלו, וגם את האחריות שלו. אני עכשיו יותר מבוגר ממך, ואפילו בכל זמן, יש כמה דורות שקיימים, ואנחנו רואים את זה. הילדים שלנו יש להם אתגרים אחרים ממה שהיה לי. אני עליתי לארץ, ואני באתי פה להקים משפחה, עם כל האתגרים שיש בתוך זה, והילדים שלי שנולדו פה, עם אתגרים שלהם, כמו הקמת המדינה, העלייה הראשונה, העלייה השנייה, הקמת המדינה, הדור של אחריו, כל אחד ואחד יש לו את המיוחדות והאחריות, וההזדמנות מיוחדת בשבילו. ומשה רבנו, הוא האור שעדיין מוביל לנו את הדרך. אבל יהושע ודורו לוקחים את האחריות לכבוש את ארץ ישראל. זה כבר אחרת. אולי משה רבנו היה אמור לדבר על הסלע, זה כבר היה איזושהי קידוש השם לומר שדרך מילים אפשר להדליק את הרצון שכל אחד מעם ישראל, והוא לא הצליח לעשות את זה. אפשר לדבר על זה, למה הוא לא הצליח? אבל הוא לא הצליח כנראה. ומה זה אומר לנו? זה השלב הבא. לא על ידי כוח, משה. לא על ידי הקאה. זה לא ילך שם עכשיו, כי כל אחד ואחד ילך למקומות שלו בארץ. השבט שלו יהיה נפרד, לא יהיה מרוכזות כמו שיש עכשיו עם המנהיג. אלא כל אחד ואחד במקומו צריך להנהיג את עצמו, את משפחתו ואת השבט שלו, שקצת רחוק מהמקדש, מהירושלים, ולהדליק רצון כל אחד במקומו על ידי דיבור. דיבור זה לימוד תורה, דיבור זה תפילה, דיבור זה התקשות אחד לשני על ידי מילים. והכוח של מילים של מנהיג אחד צריך לעבור למנהיג שלי באופן שלו, צריך למצוא את הקול שלו. הקול של יהושע זה קול אחר ממשה רבנו. ואנחנו לומדים מזה לפי ההבנתי, שבאמת אנחנו נמצאים במדינת ישראל בשלב של חידוש הברית על ידי מילים שונות, מילים אחרות שצריכים למצוא כדי להדליק את הרצון, לקיים את עשרת דיברות שמשה רבנו הביא לנו. אבל אנחנו כל אחד ואחד במקומו צריך לקבל את המילים האלה, לחדש את הברית שלנו עם השם, לקדש שם שמיים פה במדינת ישראל.
והיום בפינתנו על איך להסתכל על הדיברות לעומקם, אני רוצה להפנות את תשומת הלב למדרשים שמשווים את הדיברות למקומות אחרים בתורה או בתנך בכלל. המדרש הראשון הוא מדרש שמשווה בין עשרת הדיברות לבין המצוות בתחילת פרשת קדושים. המדרש מופיע בויקרא רבה, ששם יש תנא אחד, ובמדרש תנחומה יש תנא אחר. מה שבולט לעין, למשל, זה לא תחמוד שמושווה ל"ואהבת לרעך כמוך", לא תענה ורעך את שקר שמושווה ל"לא תלך רכיל בעמך", לא תרצח מופנה ל"לא תעמוד על דם רעך". אז תעיינו בדברים האלה. יש לנו את ההשוואה בין הדיברות לבין קריאת שמה, שמופיע גם בזוהר וגם בירושלמי וגם בעוד מקומות. בירושלמי, למשל, ההשוואה של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, לבין הפסוק ואהבת את השם אלוקיך, ושם מובא שמי שאוהב את המלך לא נשבע בשמו לשקר. ומקור נוסף בתנא דבליהו פרק כ"ו, שבו מופיעים סיפורים שיש ברחבי התנ"ך המושווים לעשרת הדיברות. לדוגמה, הסיפור של אחאב עם כרם נבות הישראלי, גם לא תחמוד וגם לא תענה ורעך את שקר. היינו בפרק הזה, תראו עוד דברים מעניינים, איך יוסף מקיים כמעט את כל עשרת הדיברות. אז שלום לרבקה אוחנה.
שלום וברכה.
אז זכינו לארח אותך היום דווקא בפרשת חוקת, בפרשה שבו לא נתנו למשה רבנו להיכנס לארץ ישראל וגם לא לארון הכהן. ואת זכית לפני כ-40 שנה להגיע לארץ ישראל מארצות הברית. ספרי לנו על העלייה שלך לארץ.
גדלתי בבית מאוד חרדי, ועניין הארץ לא היה עד כדי כך מדובר. רק אמא שלי, שהיא גדלה ונולדה בשיקגו, אז באו כל מיני חלוצים לשכנע את הנוער היהודי לעלות ארץ אחרי המלחמה. אז הסבא וסבתא שלי לא נתנו לה, אמרו לה, שאת לא מתחתנת, את לא הולכת לאף מקום. אז בסוף היא התחתנה, אבל לא עלתה ארצה. אבל כשאני נולדתי, היא הכניסה בי את כל האהבה שלה לארץ, כאילו אף פעם לא ראתה. אבל היא הייתה מספרת לי על ארץ ישראל, ונורא התלהבתי. הם לא ידעו לאיזה כיוון. אני אקח את זה שבאמת אני מאוד ארצה לעלות, ועוד רציתי רק לדבר עברית, ושאנגלית לא ישלוט עליי, וסתם לא היה לנו כסף לקנות ספרים עם תמונות על הארץ. ואני מאוד רציתי תמונות, אז הייתי הולכת לספרייה, מוציאה ספרים, גוזרת את התמונות, מדביקה באלבום שלי, ומדביקה דפים לבנים, והייתי מחזירה את הספר, אף פעם לא עלו עליי, אבל הייתי מתמוגגת עם פנס מתחת לשמיכה, ארץ ישראל. ופעם אחת באמת הגיע מישהו לקבץ נדבות מארץ ישראל, והוא אמר, בפירוש אסור לדבר רע על אף יהודי בארץ ישראל, ואסור לדבר על ארץ ישראל עצמה רע. כמה ש... כמו שאני גדלתי בבית, אין אמונה פה, אין זה פה, אין זה... לא, אין דבר כזה, אסור לדבר רע. אז אני אמרתי, מקום כזה, אני רוצה להיות חלק, לבוא לפה, אז אני... כשהגעתי באמת לגיל שידוכים, ההורים שלי ניסו לשדך לי בגיל 18 בחורים, ואף בחור לא רוצה לראות אותי אחרי פעם ראשונה, כי אני רק דיברתי על הארץ, ואז זה לא היה נפוץ שהחברה החרדים עולים ארצה. אבל אני אמרתי לאבא שלי, אין דבר כזה, אני רוצה לעשות מצווה, להקים משפחה בארץ ישראל. אמא שלי נורא ריחמה עליי, והיא הלכה לבני עקיבא. תארו לעצמכם, אני באה מבית חרדי, סיגי סאטמר. היא הלכה לבני עקיבא כי היא ראתה שאני מתוסכלת, והיא אמרה להם, יש לי בת, תתנו לה אפשרות לפתוח סניף בני עקיבא בבורו פארק, כשלא היה דבר כזה. ועד היום אני לא מבינה איך קיבלו אותי, איזה אמא בא לרשום את הבת שלה בגיל 22. אבל כן, נתנו לי, והקמתי, למרות שהיא אמרה לי לא להיות חברה ולא לשלם מיסים, אבל זה לא עזר. ולאט לאט התחברתי לחבר'ה שבגיל שלי, והם היה גרעין צוריאל, והם תכננו לעלות לטיר הצבי, וגם אני אמרתי, אני גם עולה, אין לי מה לחפש פה באמריקה. ועליתי לשם, אמנם הייתי רק שנה, אבל בשבילי המחמאה הכי גדולה, אחרי שעזבתי את הקיבוץ כי התחתנתי, אז אחר כך אנשים היו אומרים, וואי, נראה קיבוצניקית, זה היה המחמאה הכי גדולה בשבילי.
אמרת לי בשיחה מוקדמת, כשאת מסתכלת על משה רבנו בפרשה שלנו, את בא לך לבכות איתו.
נכון, נכון. זה באמת ככה. כואב הלב, אני זוכרת, היה בבי-בי-סי ובארצות הברית, היו סרטים, עשרת הדיברות, ומראים שם בסרט איך מעלים את השחקן על הר, ואומרים לו לראות את כל הארץ, אבל אתה לא נכנס. ואני... ממש בכיתי, בכי תמרורים. הילדים שלי חיבקו אותי, הרגישו רע בשבילי, ואמרתי, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי דבר כזה, אני לא יודעת, הייתי מתה, מה זה? אני חייתי כל הזמן עם תקווה, ידעתי שאני אעלה ארצה, כי זה המקום שלי ואני מאוד רצה, ואין דבר עומד בפני הרצון. וכשהילדים שלי נולדו, אני אמרתי להם, אין לצאת לחוץ לארץ, אתה לא מובטח שתחזור, אף אחד לא מבטיח לך. מותר העם במומר בשביל שלושה דברים לצאת. זהו, אי אפשר, לא יוצאים. ואני הכנסתי, הקדוש ברוך הוא עזר לי, כי עשיתי את זה תפר לשם שמיים. אני לא אשכח את זה. ההורים שלי עלו ארצה, אחרי כמה שנים טובות. ואז את המטען שלהם עדיין לא הביאו. והזמן עבר, ואז אמרו להם בסכנות, תשמעו, יש לכם עוד חצי שנה. אז אבא שלי אושר אומר לי, חצי שנה? אין מספיק זמן, אנחנו נתחיל לחיות חצי שנה בארץ, חצי שנה בארצות הברית. ואני אמרתי, אסור לכם! הם אמרו לי, מי אמר? אמרתי, הרמב״ם! מה זאת אומרת, אסור? אין דבר כזה! אז אבל מה נעשה? כל הציוד שלנו? אני כתבתי מכתב למנהל המכס, אני בת הגדולה, אני מטפלת בהורים שלי, אני לא אלך לחוץ לארץ לטפל בהורים שלי, לא יעזור לכם, אין דבר כזה. אמרתי למי שלי גם בעל מרוקאי, הוא לא ייתן לי לעזוב אותו בשביל לטפל בהורים שלי. אתם חייבים למצוא איזה לופ כזה שאפשר לעשות משהו. אז באמת הזמין אותי ואמר לי כמעט גרמת שאני אתפטר, כי מי זה אני כותבת לו מכתב כזה שהוא חייב לעזור לי. אבל בסוף הוא מצא פרצה. שאפשר מאז הביקור האחרון להתחיל את עוד שנה וחצי או משהו כזה. אבא שלי הוא היחיד מכל המשפחה שלו בשואה שנרצחה, וגם מי ששרד הוא היחיד שקבעו פה בארץ. ואני מאוד שמחה וגאה בזה.
אז אני שומע מכל מה שדיברת, הרבה הרבה על שדווקא למרות שהלכת כביכול נגד הרצון של ההורים שלך, רק בגלל מצוות כיבוד הורים הגעת לכאן.
נכון.
בגלל מה שהטמיעו בך ההורים.
נכון, נכון. נכון מאוד, אני רואה את זה... מאוד, הדבר הזה שעליתי, עצה מאוד מחובר לכבד את אביך ואת אמך, כי היה לי קשה עם ההורים שלי. כשאני עליתי, אבא שלי היה בפרצוף של תשעה באב בתעופה, ואימא שלי כל מכתב, בסירוסטויבס, רצתה לשמוע שאני מתחתנת כבר. אחרי שנפטרו, אני זוכרת, בדודה שלי אמרה לי, רבקי, אם אימא שלך ואבא שלך לא היו כמו שהם היו איתך, את לא היית מגיעה לפה. ואז פתאום אמרתי, תראו כמה אני חייבת להם. זה באמת נכון. נכון, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל מאחורי הקלעים, ואמא שלי הייתה איתי בחינוך של איך שהיא הייתה, אבל אם זה היה אחרת, לא הייתי פה. ואני כל ערב מודה לקדוש ברוך הוא, אחרי קראת שמע אני מודה לו, תודה רבה הקדוש ברוך הוא על זה, שאני זכיתי לקום בבוקר, יום שני או יום שלישי, וליטול ידיים בארץ ישראל, ולהגיד מודה אני בארץ ישראל, ולהגיד תהילים בארץ ישראל, כל יום, זה לא ברור מאליו, לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא, אני הרגשתי שהשתמשתי בשם השם, במלוא מובן המילה, בכוונה שלמה, כי אני מתפללת בשבילו, אני פעם רציתי לעשות קלטת, שכל היום אני אגיד, אני בישראל, אני בישראל, אני בישראל, ואולי ככה כמו שבילם חשב, שידע את הרגע הזה שהוא יכול להגיד משהו, זה יתקיים, אז אני, גם אני רציתי לקחת ולעשות קלטת כזאת, אבל בסוף לא רציתי את זה, העדפתי להתפלל.
אז את רואה בתפילה, קיום של הדיבר לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא?
כן, כשאני מתפללת, אם המטרה של התפילה שלי, זה באמת למצוא את החיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא, אז אני לא אומרת סתם ככה לשווא. אם אני היום, הגיל שלי, מתפללת, ואני מרגישה באותו רגע, לא שיאללה בוא נגמור עם זה, אלא אני באמת מוצאת את הקשר שלי, לא משנה מה הוא יענה לי, מה הוא ייתן לי, הקטע הוא שאני לא אומרת את השם שלו לשווא, אלא באמת אני מרגישה מחוברת אליו. אני לא יכולה לדרוש את זה, אני מסתכלת על הילדים וזה, ולי לקח שנים להגיע לאן שאני הגעתי. אני יכולה רק להיות דוגמה, ולהכניס בהם קצת את היראת שמיים שאני רכשתי במשך כל השנים, שהתרגשו, כן, בארץ ישראל, שלא ירצו אף פעם לצאת. המצוות שומרים פה, ולא בחוץ לארץ. אין, זה לא אותו דבר. הם יכולים, שם רק מתרגלים, בשביל שיגיעו לפה, איך לעשות את זה כמו שצריך, עם כוונה שלמה. שם אי אפשר בכוונה שלמה.
וואו, אני מקווה שההתלהבות שיש לך יעבור לכל הצאצאים שלך, בעזרת השם.
אמן. תודה רבה שאפשרת לי להיות שליחה.
שמענו עכשיו בריאיון את אהבת ארץ ישראל הגדולה שהייתה לרבקי. זה מחדד את הנקודה שדיברנו עליה לפני כן. ישנו מדרש, קוראים לזה מדרש פליאה, שלא ידוע בדיוק מה מקורו, שטוען שהקשר בין פרשת קורח לבין חוקת, הוא זה שקורח ראה את פרשיית פרה אדומה, ולאור כך הוא בא וחלק על משה. מה הקשר בין הדברים? משה רבינו אחרי חטא העגל, תירץ את החטא של עם ישראל, בכך שעשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד, נאמרו למשה רבינו, ולא לכל עם ישראל. ולכן הם פטורים מעונש. וקורח בזה שמביאים פרה אדומה, ככפרה על חטא העגל, אומר, הנה, סימן שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את התירוץ של משה, כי באמת הדיברות נאמרו לכולם, ואם כן, כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. אז יכול להיות שהטענה של קורח היא לגמרי מוטעת, אבל נראה לי שיש בה גרעין של אמת. אולי הדור שיצא ממצרים, הסתכל על משה כהכל, שהם סך הכל חיילים בצבא של משה. משה רבנו הוא העיקר, הוא קיבל את הדיברות, הוא קיבל את המצוות, אנחנו רק צריכים לא להפריע. אבל הדור שעכשיו הולך להיכנס לארץ ישראל, זה דור שלוקח על עצמו אחריות, מקבל אחריות, ומבין שהדיברות לא נאמרו רק למשה רבנו, דיברו אל כל אחד ואחד, והוא צריך לקחת אחריות על עצמו, לממש אותם, לקיים אותם, ולהביא אותם לידי ביטוי בארץ.
אחד מהדברים הנפלאים ביותר בשבילי, בתוך זה, בתוך המילים שאמרת, שאנחנו יודעים שאפילו עשרת הדברים שכתוב בתורה, הם אותם עשרת הדברים שאני רואה ואתה רואה, אבל כל אחד ואחד יש לו את הדיבר שלו, את ההסתכלות שלו, כמו שכתוב, כמו שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. אנחנו חיים בעולם שכל יחיד ויחיד יש לו את הקשר שלו ואת התפקיד שלו ואת התורה שלו, ולכן זה נפלא, אי אפשר לתאר כמה זה נפלא, שמצד אחד אנחנו עם אחד, יש עולם אחד, מצד שני כל אחד הוא עולם בפני עצמו. ואני למדתי טיפה מזה השבוע, שהייתה לי הזדמנות לנסות לעזור לאישה שברחה מהבית שלה בקייב, והיא עלתה לארץ לפני חודשיים בערך, וביקשו ממני לעזור לחפש לה דירה. מצאנו ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ממש מקום טוב לה. אישה בלי כביכול כלום, אפילו מזוודה אחת אין לה. אין לה כסף, אין לה משפחה פה בארץ. היא אישה בת 67, בלי משפחה, לבד פה, אבל עם חיוך גדול, גם על הפנים שלה, גם מהלב שלה, וראיתי אישה כל כך מאושרת, והסבירה לי שהסיבה שהיא כל כך מאושרת, פשוט, היא בארץ ישראל, היא בירושלים. והרגישה כל כך הרבה הכרת הטוב לשם, וגם לאלה שעוזרים לה, שהיא הולכת כאילו שהיא בחלום, הגשמת החלום שלה להיות פה. וזה מזכיר לכל אחד ואחד מאיתנו, כמה זכות זה להיות בדור שלנו, שאנחנו גרים פה, שיש לנו זכות לבנות ולתרום לעתיד של עם ישראל בארץ ישראל, על ידי השתדלות שלנו, אחריות שלנו, מנהיגות שלנו, אבל בעיקר על ידי הכרת הטוב שלנו, שמתחיל עם כל אחד ואחד במקומו, ולבנות את העולם שלו, כדי שם שמיים פה, במדינת ישראל, שנזכה לקום כל בוקר, עם הבנה שיש לנו זכות והזדמנות להיות חלק מעם ישראל, פה במדינת ישראל, בדור שלנו.
אמן ואמן. תודה רבה, הרב שלום שוורץ.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.